שלום לכולם, ברוכים המאזינים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, אני מאמן כושר אישי וגם באונליין. אני עושה תפריטים, תוכניות אימון לעלייה במסת שריר, ירידה במשקל וחיתוב. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כמה זה בעצם פשוט להיות חזק. אני מארח פה אנשים שונים מתחום הכושר, התזונה, הבריאות, ההתפתחות האישית, והיום גם מחירות שנשייך את זה להתפתחות אישית. ובעזרתם אנחנו ננסה להסביר לכם על מושגים ודרכים באימונים, בתזונה, בחיים, שיעזרו להפוך את החיים שלכם לטובים יותר, את הגוף שלכם לחזק יותר וחטוב יותר. בפרק של היום אני מארח את אלכס גורבצ'וב, נכון? אמרתי את השם נכון?
כן.
כן, אלכס הוא מנטור ל... מחירות, התפתחות אישית, מסע ומתן,
מומחי השפעה, שכנוע,
זה בגדול גם יהיה הנושא של הפרק הזה, שזה מה שאני אתן לאלכס לבמה לדבר עליו, אבל אלכס רצה להיות לא מוכן לפודקאסט, כן. זאת אומרת, לא שיתפתי איתו את הנושא והשאלות שאני הכנתי מראש, ולהראות לכם את הכוח הזה של איך אנחנו מכניסים את הדברים האלה ביום שלנו, אז אלכס, בוא תספר לעצמך קצת.
אז קודם כל אני נורא מתרגש, חשוב לציין, פעם ראשונה בפודקאסט שאני מתארח באופן כללי, אז תוביל אותי, מה אנחנו עושים?
מה אנחנו עושים? אתה עכשיו מספר לעצמך, תן לנו מי אתה, מה אתה, בן כמה, מאיפה, מה אתה עושה בחיים, למה הזמנתי אותך לפה?
שאלה מצוינת, למה באמת הזמנת אותי לפה? אז קודם כל אלכס בן 27 מפתח תקווה, כמו שיוסי הציג, יועץ למחירות, מסע ומתן, עובד בעיקר עם חברות ועסקים, בקטע של לשפר להם מחזורי מחירות, להעלות להם מספרים וכל מיני כאלה. ומה לספר את כל ההיסטוריה, איך זה התחיל וזה?
כן, אני רוצה שתספר קצת איך זה התחיל, תן לנו רקע על עצמך.
אוקיי, אז אני יכול להגיד חד משמעית משפט, שכאילו מחירות והתפתחות אישית, זה הציל לי את החיים לגמרי, כאילו, ממש תרתי משמע. זמן לחזור בגיל 17, ספר את
כל... אתה יכול להתחיל ממש מגיל 17, כן, כל אחד איפה שזה מתחיל. אני עם הספורט התחלתי בגיל 21, אז התחלתי את הסיפור שלי קצת לפני, בוא נגיד שהייתי בן 15-16 והייתי נורא רזה וחלש, ושם התחיל איזשהו דרייב שלי להתאמן, אבל בוא נשמע מה היה לך. כן.
אז גיל 17, אני ומערכת החינוך נפרדנו כידידים, החלטנו שאנחנו לא מסכימים, לא רואים עין בעין, ואתה יודע, גיל 17, שזה אמורה להיות תקופה כאילו הכי יפה בחיים שלך, ויהוד א', יהוד ב', תיכון, נשף סיום, כל הדברים האלה. אז אצלי בתקופה הזאת נכנסתי לדיכאון, בעקבות כל מה שקרה, הייתי מאובחן כבעל דיכאון קליני, פסיכיאטר, כדורים, עניינים, טיפולים, עד שזה הגיע אפילו למצב של ניסיון התאבדות, אפשר להגיד?
אפשר, כן, שלך.
ניסיון התאבדות, כן. לא הצלחתי, מן הסתם אני פה, הניסיון לא צלח, לא היה...
אני חושב שזה לטובה.
כן, ניסיון כושל, גם להתאבד לא הצלחתי, כמו שאומרים. וזהו, זה פשוט המשיך להיות מטופל עד הצבא גם, גייסו אותי לצבא, חשבו אולי המסגרת ייתן לי איזושהי הזדמנות חדשה, וגם בצבא זה המשיך עם קבן, עם כדורים, עניינים, עד שגם אחרי 8 חודש הצבא אמר לי, חביבי, שומע, זה לא אני, זה אתה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, ובוא ניפרד כידידים. ואתה יודע, ככה אני מוצא את עצמי באיזה גיל 20-21, בלי צבא, בלי בגרות, בלי תואר, בלי כלום, עובד במקרה הטוב, אולי שליח, מרוויח 5,000 שקל, מה עכשיו, כאילו, מה הלאה, מה אני עושה עם החיים שלי? לאן מודות פניי, כאילו? ואתה מתחיל לפשפש, לבדוק, ותוך כדי אומרים לך כזה מהצד, אולי תנסה מחירות. אתה יודע, אולי זה עבודה בחברת ביטוח, תהיה מקסימום מנהל, תהיה לך תנאים, תעבוד שם עד גיל 40 כל החיים שלך.
כן, עבודה מסודרת כזאת, נכון.
כן, מה יכול להיות? אני אומר, טוב, מה יש לי להפסיד? בוא ננסה, אתה יודע, זה מתחיל לחפש מקומות עבודה, מתחיל להגיע לרעיון את העבודה. כל החברות הגדולות של הביטוח, של התקשורת, אף אחד לא מקבל אותי. עזוב שהקורות חיים שלי נורא מרשימים, כן? אז גם כשאני מגיע, אני באותה תקופה, הרי אני, מבחינה אנרגטית, אני מאוד בחר ההרגשה, זומבי כזה, מתהלך בלי אנרגיות, בלי תשוקה לחיים כזה, חסר משמעות, חסר קיום, מי אני, מה אני בעולם הזה. אז אף אחד לא מקבל אותי. עד שהגעתי לאיזה מקום, חברה קטנה, שהיה שם 20 נציגים, והם פשוט מקבלים כל מי שבא, ברוך הבא, אלא בבעלה, רק תבוא, יש לך דופק, יודע לדבר, בוא, יאללה, בוא, נסתדר, יהיה בסדר.
יודע להריב את הטלפון.
כן, יודע לחייג, 052, יופי, ברוך השם. וזהו, אז אתה יודע, מתחיל לעבוד באיזה חברה קטנה, וגם, 3 חודשים ראשונים, כאילו, לא הולך, לא מצליח למכור, כאילו, לא מסתדר, כל היום שיחות, מנהלים, שימועים, אלכס, למה אתה לא מוכר? אלכס, מה יהיה? אלכס, אנחנו עוד שם מפטרים אותך. עד שבאמת הגיע לי איזה שיחת שימוע כזה, לפני פיתורים, ושם כאילו קרה איזשהו משהו, קיבלתי כאפה. אמרתי, רגע, כאילו, מה תעשה אם עכשיו יפטרו אותך? כאילו, זו העבודה היחידה שקיבלה אותך. לא הצלחת למצוא שום עבודה בשום מקום אחר, כאילו. מה תעשה? תחזור את שליח? תנסה עוד פעם להתאבד, מה תעשה, כאילו? ושם קיבלתי איזושהי החלטת מפתח, אמרתי, די, נשבר לי הזין, כאילו, אני... כי עובדה שיש פה נציגים שכן מוכרים, יש פה אנשים שלעדי שעושים 15-20 אלף בחודש, כאילו, למה אני לא יכול? אמרתי, אני עושה כל מה שאני יכול בשביל לשנות את המצב, די, כאילו, נשבר לי מה המצב הזה. ואז, כאילו, התחלתי להיכנס לכל ההתפתחות האישית, כל ה-NLP, אתה יודע, נכנסתי לגוגל ממש כמו ילד, איך מצליחים בחיים, איך מוכרים יותר, כאילו, ממש ככה אתה רושם בגוגל, איך. ומתחיל להיכנס לכל ההתפתחות האישית, וספרים, ופתאום מתחיל לראות כל מיני דברים חינמים ביוטיוב, כל מה שיש, חורש רק את האינטרנט. נרשמתי ל-NLP בכסף שלא היה לי, לקורס NLP. ושלוש חודשים מהרגע שקיבלתי את ההחלטה הזאת, בום, נהייתי מספר אחד בחברה, כאילו. תוך שלוש חודשים מתחיל להרוויח משכורות של 15, 20, 30 אלף בחודש, אתה יודע, ילד בן 22, בלי בגרות, בלי צבא, בלי כלום, פתאום 30 אלף בחודש, מה זה? מה קורה פה, כאילו? וזה היה מצחיק, אני לא אשכח את זה, אני שם את התלוש לאמא שלי, ואמא שלי מנהלת חשבונות, אגב. מקצוע ותיק ומכובד, ואתה יודע, מתעסקת בכספים. ואני שם לה את התלוש, כאילו, פעם ראשונה, היא מסתכלת עליי, אמא רוסיה כזה. מה זה אמיתי? מה, באמת קיבלת את המשכורת? אני אומר, כן, כן, אני רוצה לראות את החשבון בנק שלך, תראה לי. מראה לה שקיבלתי את העברה בחשבון בנק. משהו פה לא מסתדר לי, לא הגיוני, כאילו.
היא התחילה לחשוד, בטח מה, לאן הגעת.
כן, מה זה, מה זה הנוכלות הזאת? מה אתה נוכל? מה אתה עושה? כאילו, איך אתה מרוויח סכומים כאלה בגיל 22 אחרי כל מה שעברת בלי כלום? וככה זה המשיך. המשכתי לשבור סיים בחברה, המשכתי למכור, ותוך שנה, מהשנייה הזאת שרצו לפטר אותי, אמרתי לעצמי, רגע. הצלחתי למכור פה, הצלחתי כאילו לעשות איזשהו שינוי. קמתי מכל המצבים האלה של הדיכאון של ההתאבדות. בוא נפתח מוקד משלי, מה יכול להיות? כאילו, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? אתה מבין? כאילו, הצלחת כבר לקום מהכי זבל, כאילו, להיות סמרטוט רצפה מההתאבדות וזה. מה כבר יכול לקרות? טוב, בוא נפתח מוקד. לא אשכח את זה, זה ממש כמו ימי חתונה, התאריכים האלה. ראשון לחמישי 2018, יוסי, מה עשית?
ראשון לחמישי 2018, מה עשיתי? אין לי שמץ של מושג, אין לי.
אז ראשון לחמישי 2018, היום שהתפטרתי מהעבודה.
היום
האחרון שלי כשכיר במדינת ישראל. תוך שלושה חודשים בלבד, הראשון לשמיני 2018, יש לי כבר משרדים בהרצליה פיתוח, נציגים, מחשבים, טלפונים, ניידים, מתחילים להוציא שיחות, יש לי כבר מוקד חברה בעם רשומה הכל, כאילו תוך שלוש חודשים, בום, מתחילים להוציא שיחות, כאילו. וזהו, ותוך שנה פתאום מחזורים של מיליון שקל, תוך שנתיים מחזורים 4 מיליון שקל. גיל 25, סגרתי לאמא שלי את המשכנתא, גיל 26, קניתי לעצמי דירה, והנה היום בן 26 מתארח בפודקאסט, הגענו עד הלום.
כן, אולי אני מקווה שזה יעשה לך את הספתח, ומפה תמשיך לעשות עוד דברים. מי שלא יודע, אני הכרתי את אלכס דרך האינסטגרם, אני ממש אוהב את התוכן שלו, חלק מהעבודה שלי זה גם להתעסק במחירות, והוא מעלה תוכן של מחירות, מסביר, מחדד, ואני ממש אוהב, אני ממש אוהב את הגישה של אנשים כמו אלכס, של לנצח ולעשות ולקחת שליטה על החיים. זה משהו שאני פשוט מאוד מאמין בו, זה משהו שאני מאמין שכולנו צריכים לקחת באופן כזה ולחיים שלנו, וזה גם פעם ראשונה שאני שומע את הסיפור של אלכס, אז אם אתם שומעים ואתם מתרגשים כמוני, אז וואלה אחי, שפו ענק, כיף לשמוע את זה, באמת כיף לשמוע סיפורים כאלה אנשים, אני שמח מאוד שאתה מצליח, ועם זה אני רוצה להתחיל בשאלה אחת, שאלה מסוימת שממנה נתחיל, וזה ממש מתחבר לסיפור שלך של כאילו, אתה עשית איזשהו סוויץ' שקיבלת שיחת שימוע, ואז אמרת, זהו, מפה אני רוצה לבוא ולטרוף את העולם. ואני חושב שיש בינינו הרבה אנשים שכאילו, זה איזשהו חלק מהסיפור של המכירה, אבל יש חנה שאיך אני מוכר את עצמי לעצמי? זאת אומרת, איך אני מגיע לנקודה הזאת שבה אני מחליט, אוקיי, עכשיו זה מה שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, נמאס לי להיות במקום שאני נמצא בו, ואיך אני מתקדם קדימה. באחד הפרקים הקודמים דיברנו מנקודת מבט פסיכולוגית, שאנחנו יודעים שיש פעולות שהן טובות לנו, כמו לדוגמה לצאת לאימון, או להתחיל לאכול יותר מסודר, ובכל זאת אנחנו לא עושים אותם, למרות שאנחנו יודעים שכל מה שיצא לנו מזה זה טוב. אז גם להצליח בסופו של דבר, מה שיצא לנו מזה זה טוב. אז איך אנחנו עושים את זה בעצם? מהגישה שלך?
יופי, אז קודם כל שאלה מעולה. עכשיו, בהקשר למה שאתה אומר, יש דבר שנקרא שלושת המוחות. המוח שלנו בעצם מחולק לשלושה מוחות. אני לא אכנס עם זה יותר מדי לעומק, אבל יש את העניין של המוח הרגשי.
אוקיי.
שבעצם כל הקבלת החלטות שלנו ביום יום היא מבוססת נטו רגשית. אנשים חושבים שהם רציונליים, אבל הם לא רציונליים. כי עובדה, אם הם היו רציונליים, כמו שאתה אומר, בן אדם יודע, הוא צריך חדר כושר, הוא הולך לחדר כושר, אבל הוא לא הולך, למה? איפה ההיגיון?
אין היגיון במחשבה שלנו, ברוב הפעמים.
אז בעצם כל קבלת ההחלטות שלנו היא רגשית. עכשיו, יש פה את הסקאלה של ההימנעות מכאב וחתירה לעונג. מכיר, שמעת?
שמעתי, דיברנו על זה גם בפרק הראשון וגם בפרק ה-50, אני לא טועה. גם דיברנו על, אם קראת את הספר, יש לחשוב מהר, לחשוב לאט, של דניאל קנמן, שממש מדברים על שני המוחות שלנו שפועלים בסינרגיה.
יפה. אז בעצם, מה רוב האנשים? נמנעים מכאב.
נכון.
כי הכאב תמיד יותר חזק מהעונג. אנשים תמיד שהם מקבלים איזושהי כפה, כמו שאני לצורך העניין, או אותו בן אדם עכשיו, אם זה בתחום הכושר, מתי אנשים מתעוררים, שהוא הולך לרופא, עושה בדיקות דם, שמים לו על שולחן, חביבי, אתה רואה את זה, עוד חצי שנה אתה מקבל דום לב אם אתה לא זה. פתאום בום, בן אדם מתעורר, פתאום תוך חצי שנה, שנה נהיה אמר ישראל. אבל איפה היית עד עכשיו, חביבי? איפה היית עד עכשיו, גידלת קרס, לא עשית כלום? אז כאילו, אנחנו מבינים דבר ראשון, שהכאב זה מה שמניע אותנו. אז בעצם בשביל כביכול למכור לעצמנו ולהשפיע על עצמנו, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו במרכאות, לייצר לנו כאב, לייצר לנו סף רגשי. אני יכול לתת לך סתם דוגמה על עצמי, אז בתקופת המוקד לפני הקורונה וזה, היה תקופה שהייתי קם ב-7 בבוקר, ורציתי לקום ב-5, אתה יודע, אז בדיוק קראתי את ה-5 בבוקר, את הספר, התלהבתי, אמרתי, אני רוצה לקום ב-5. איך אני עובד על עצמי לקום ב-5?
כן, הוא נמצא על הספרייה שלי עכשיו, דרך אגב, הספר הזה, עוד לא פתחתי אותו.
אז תקרא, תקום ב-5. באמת משנה חיים, אגב. אז רציתי לעבוד על עצמי ולקום ב-5. עכשיו, לי היה טקס כזה שבסוף כל יום תמיד הייתי מחלק את הלידים, ליד זה בעצם בן אדם שישאיר פרטים.
כן.
אז את כל האין מענה וכל הזה מחלק בין הנציגים, ממחזר ביניהם בעצם. והייתי עושה את זה סוף יום. עכשיו אמרתי לעצמי, רגע, אולי אני יכול לעבוד על עצמי פה. אם אני אשאיר את זה כאילו למחר, אין לי ברירה אלא לקום ב-5 בבוקר. אני יודע שאם אני לא קם ב-5 בבוקר, אני בחיים לא אספיק לסדר את הלידים, ואז אנחנו מתחילים את היום חרבנה, הנציגים מגיעים, אין לידים, דפקתי את העסק, דפקתי את המוקד, דפקתי את הנציגים, דפקתי את עצמי, דפקתי את כולם. אני יודע שאין לי ברירה, אני חייב לקום ב-5 בבוקר בשביל להספיק את זה. ובאמת ככה עשיתי, ובאמת ככה קמתי ב-5, ככה פיתחתי את הדבר הזה.
אוקיי, מגניב. אז בעצם יצרת איזשהו סיסטם שכאילו חייב אותך, עברת את האחריות שלך.
כן.
ואם לא היית בן אדם אחראי, והיית נותן לכל העסק לקרוס, מה, כאילו מה אז?
אתה צריך לייצר לעצמך איזשהו סף כאב, כי נגיד ניקח דוגמה של, עוד פעם, תחום הכושר, בן אדם ש, אתה יודע, עכשיו קם בבוקר, שעון מרור מצלצל, צריך לקום לחדר כושר, מה קורה במוח?
רגע, אני עייף, לא.
כן, רגע, עזוב, אולי עוד 5 דקות, אולי עוד 10 דקות, אתה יודע, אולי מקסימום מחר נשלים את האימון במערכם, אתה יודע, מתחיל לחרטט את עצמו.
כן.
המוח בעצם מתעתע בנו, למה? כי הוא מנסה להימנע מהכאב של רגע לקום מהמיטה, לצאת מהפוך, ועכשיו להתלבש ולנסוע לדפוק אימון, בוא נזה, זה מעייף, קשה עכשיו בבוקר. אבל אז אני מקבל את העונג במרכאות שאני נשאר במיטה בפוך, בחום, איזה כיף לי.
כן, מקבל דופמין.
כן, אז כאילו המטרה לייצר כאב יותר גדול ממה שיש לי כרגע, זאת אומרת, אני הרי נמנע מכאב גם ככה לקום.
כן.
אבל אם אני מייצר לעצמי כאב יותר גדול, זאת אומרת, רגע, אם אני אמשיך לא לקום לחדר כושר, מה יקרה?
המצב שלי כנראה יהיה לא טוב.
בעיות בריאותיות, חס וחלילה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה של הרופא, בעצם עם הבדיקות דם, כאילו שוב, אנחנו צריכים להקדים את התרופה למכה.
כן, אבל אני חושב שהכאב הזה שאנחנו מדברים, אני רוצה רגע שניקח את זה באמת למקום פרקטי, הכאב שאנחנו מדברים עליו הוא, אני חושב לאנשים יותר בוגרים. בוא נגיד, אני לא חושב שיש לנו, המאזינים שלנו בערך בגיל ה-20, אין להם את הפחד הזה שהלכת לרופא. כאילו, בוא נגיד שאם אני לא אתאמן מגיל 20 עד 40, כנראה שההשלכות הבריאותיות שלי לא יהיו כאלה נוראיות. זאת אומרת, איך אני רוצה לגרום, כאילו, אם אני עכשיו בן 25, ואני סך הכל די בריא, אבל אני לא מרוצה מהמשקל והמראה שלי, אבל לא ברמה כזאת שזה עדיין על סף הכאב שלי. זאת אומרת, נגיד, אני שוקל 80, אבל בוא נגיד שב-85 אני כבר ממש ארגיש שמן, אבל עכשיו ב-80 אני עוד בסדר, אני עוד יכול לדחות את זה. איך אני עושה את המעבר הזה? כי אלה המעברים הקשים.
רגע, אתה אומר, אז בגילאים האלה אין לנו את הבעיות של הבריאות?
אני לא חושב. אני לא מרגיש את זה על אנשים שקרובים אליי וסובבים אותי. אמנם האנשים שאני מסתובב איתם הם סביב תחום הכושר, אז רובנו יחסית בריאים, אבל לא, רוב האנשים בגיל הזה יכולים לשתות, יכולים לעשן, יכולים לאכול ג'אנק פוד, ובתכלס מה כבר יקרה? כאילו, אוקיי, אז קצת נשמין, קצת נהיה פחות בריאים, קצת פחות בכושר. אבל האלמנטים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה מגיל כזה נהיה 40-50 צפונה, שאני דואג מהרופא אם אני לא אעשה ספורט.
בגיל הזה יש הרבה את העניין של מה יחשבו עליי, נכון?
מה יחשבו עליי, איך אני נראה, אני אמצא בת זוג, אני נראה מספיק טוב כדי שמישהי תרצה אותי, אבל זה כאילו, זה תמיד ברקע, כי זה לא בעיות של כאילו, אוקיי, יש לי סרטן, רגע, מה אני עושה עכשיו?
כן.
זה עוד לא שם.
אנחנו יכולים לשחק על מה יחשבו עליי, לצורך העניין, אם אני קובע עכשיו עם חבר, במקרה היה לי את זה בגלישה, התחלתי לגלוש עם איזה חבר, בחור בשם אילי, וגם היינו עושים את זה בבוקר. הייתי חייב לקום בחמש בבוקר. עכשיו העניין פה שברגע שקבעת עם חבר שאתה מעריך ואתה לא יכול לדפוק לו ברז, אין לך פרצוף לעשות את זה, אז אתה תקום. במיוחד גם אם אתה כביכול זה שאוסף אותו. אז כאילו אתה שם את עצמך בפינה, זאת אומרת אני גם צריך לקום מוקדם, אני גם אוסף אותו, אז אני לא יכול לעשות את הפדיחות האלה. אז אם אנחנו חוזרים לכל העניין של מה יחשבו עליי ודברים כאלה, אז אנחנו יכולים לשחק עם זה, לקבוע אולי עם איזשהו חבר לחדר כושר, לעשות את האימונים, ואני גם אוסף אותו. זאת אומרת שאם פתאום לא בא לי, אז אני דופק אותו.
כן.
לא את עצמי. אני רוצה לראות שאני אדפוק אותו.
אוקיי. אז דיברנו על זה, אני חושב, פעם שלישית כבר שאנחנו מזכירים את זה, אז הנה עוד פעם, קבלו עוד חיזוק מאוד בן אדם ששוב אומר לכם את זה. אם אתם רוצים להתחיל, אנחנו מדברים פה על דברים של להתחיל את הפעולה ולהניע אותה, אז בעצם לקבוע עם עוד מישהו, עוד חבר, עוד בן משפחה, שכנראה האימון הזה יעשה גם לא טוב, ואתם ככה עושים את זה ביחד. סיפור מצחיק על הדבר הזה, יונתן ודין, שאתם שומעים את הסיפור הזה, אז הנה בדיוק אותה דוגמה. אני היה לי ממש קשה לקום בבוקר, כשהייתי בקורס מאמנים, וקבעתי אתם, היינו צריכים לנסוע לווינגייט, והייתי צריך לקום בשש בבוקר כדי לקחת אותם. לא קמתי. היום אני חושב שהם לא סולחים לי, וגם אני לא סולח לעצמי, אבל מאז כבר מסתדר, כן, הדברים מסתדרים, אז הנה, כן. אז לקחת חבר וליצור בעצם, כמו שאלכס אומר, ליצור איזשהו כאב גדול יותר. זאת אומרת, להגיד, אני כבר נמצא, נגיד, במצב שאני לא אוהב, או אני רוצה להימנע ממנו. זאת אומרת, אם אני לא אקום עכשיו, אז החיים שלי אף פעם לא ישתפרו יותר מזה. זאת אומרת, לא לחכות עד הנקודה הכי, כמו שדיברנו גם בפרק עם טל, לא לחכות עד הנקודה שהמשקל יגיד כבר פתאום 90 קילו, שזה הרבה מעבר למה שאנחנו רוצים להגיע, אלא כאילו, תדמיינו את המצב הזה כבר בראש, נכון? אני צודק במה שאני אומר.
אפשר לתפוס טרמפ על סתם, עכשיו ישבת עם חברים, מישהו צחק לך על הקרס, על הבטן, אז בוא נקצין את זה, בוא נחיב לעצמנו.
כאילו, לקחת את המקומות האלה במקום להרחיק את זה ממני ולהגיד, לא, אני עוד לא שם, אלא דווקא לקחת את זה לפני, להגיד לי, וואי, באמת כזה, אני כאילו, אני באמת שמן, או באמת אני כזה שחיף, באמת אני כזה חלש, אני לא יכול לזוז, כאילו, תיקחו את זה לעצמכם, זה יכול אולי לעשות אתם קצת ההפך, אבל אולי גם יניע אתכם לפעולה, כאילו, אם תגיד לעצמך, אני שחיף ואני חלש, אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להתאמן, כאילו, אל תגיד, לא, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, כאילו, קחו את זה למקום הזה, תיצרו כאב יותר גבוה. ואם דיברנו על איך למכור לעצמנו, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שממש מעניין אותי, ואני קצת בדילמה. איך אנחנו משכנעים מישהו אחר להתחיל להתאמן? אני לא מדבר פה מנקודת המבט שלי כמאמן ואני רוצה לגייס עוד לקוחות במחירה, זה משהו אחר, אלא יש לי את אבא שלי, לדוגמה, שהוא לא מתאמן, ואני די חושב שכדאי לו, והוא צריך. נגיד את אמא שלי הצלחתי לשכנע, ואמא שלי מתאמנת באופן קבוע, ואת אבא שלי לא הצלחתי, הוא ניסה לתקופה, און, אין אוף, כן, יש לי זמן, לא, אין לי זמן, ובוא נגיד שהמצב הבריאותי לא מזהיר, זאת אומרת, בכאב שם כבר הגענו, זאת אומרת, הטריגרים קרו, ובכל זאת לא מצליח לשכנע אותו. אז איך אני מצליח לשכנע אותו? אם זה אבא או ילד שאנחנו רוצים לעלות להם את הרמת פעילות, ונגיד, רואים שהילד נורא משמין וצריך לעשות את זה שינוי, איך אנחנו משכנעים אנשים שקרובים אלינו לעשות את הדברים האלה?
צריך להבין את הלמה של הבן אדם. זאת אומרת, אם אתה אומר, נגיד, למה את אמא הצלחת לשכנע ואת אבא לא, מה ההבדל?
הייתה לה סיבה, היא רצתה להתחיל להתאמן, היא עשתה איזה אימונים לפני הקורונה, ואז הפסיקו את השיעורים, ואז נתתי לה איזה מקום אחר להגיע אליו, ומאז היא מצליחה להתמיד. הלמה שלה זה לשמור על פעילות, לראות טוב, וזה די עובד.
יפה. ברגע שאנחנו מבינים את הלמה של הבן אדם, אנחנו יכולים כביכול במרכאות לשחק איתו. הרי בסופו של יום לכל בן אדם יש למה, יש סיבה. עכשיו, גם זה שהוא לא מתאמן, יש לזה למה. יש סיבה לא מודעת.
נכון.
זאת אומרת, ביום יום יש לנו הרבה דברים שהם ברמה מודעת, ויש הרבה יותר דברים שהם ברמה לא מודעת. אז מי שלא מתאמן, יש לו גם איזושהי סיבה. ברגע שאתה מבין את הסיבה, ואתה מפצח את זה, אז אתה יכול להפוך את זה.
אוקיי.
עכשיו, השאלה היא, כביכול, מה הוא מרוויח מזה שהוא לא מתאמן, במרכאות, אתה מבין? עוד פעם, אנחנו חוזרים לסקאלה של הכאב והעונג.
כן.
אז זה שהוא לא מתאמן, עכשיו יש לו איזשהו רווח מסוים. מה הרווח הזה?
אני לא יודע, האמת שזה שונה לכל אדם ואדם. בוא נגיד, ניקח את הדוגמה של אבא שלי. א', אין לו למה להתאמן כרגע, הוא פשוט לא רוצה, הוא כאילו כל הזמן, אתה יודע, אומר את זה במרכאות, אני צריך, זה לא באמת קורה, הוא לא באמת רוצה לנוע ולעשות פעולה, כי אם הוא היה רוצה, הוא היה מוצא את זה, אבל בוא נגיד, אין לי זמן, אני חוזר הביתה ואני עייף, זה כאילו התירוצים ה-usual של למה אני לא מניע את עצמי לפעולה. וקצת לא מאיים עליו הכיוון של הבריאות. אפשר, בסדר, עוד מעט אחר כך.
הוא לא קיבל עדיין איזושהי כפה, איזשהו משהו?
קיבל כמה, אבל אתה יודע, זה מפחיד אותך לכמה ימים, וזה מפסיק. התירוצים הפנימיים הם חזקים יותר.
כי יש שם איזשהו רווח יותר גדול, אז אנחנו צריכים להבין מה הרווח, ואז אנחנו נדע איך לנטרל אותו, או איך לשחק איתו במרכאות.
אוקיי, ואיך אנחנו עושים את הדברים האלה?
שואלים שאלות.
שואלים שאלות?
כן.
כאילו, אם נגיד יש לי, בוא לא ניקח את הדוגמה של אבא, כי אני חושב שזה יהיה קצת מתעתע יותר מן אדם בוגר, אני רוצה לדבר על ילדים. יותר, שנגיד לילדים קשה להבין את הלמה שלהם. זאת אומרת, אם ילד עכשיו, הוא מתחיל להשמין, והוא כל היום יושב במחשב, ולא זז. כאילו, איך אנחנו משכנעים אותו בעצם להתחיל לעשות דברים?
דווקא ילדים הכי מבינים את הלמה שלהם.
ילדים הכי מבינים את הלמה?
הם הכי ישירים בעולם. כאילו, אתה שואל שאלה, ילד עונה לך הכי ישיר, בלי שום משחקים, בלי חרטות, בלי זה. בוא נגיד, עד גיל 7-8, משהו כזה.
אוקיי.
הם הכי ישירים בעולם, ואתה יודע, אומרים לך פשוט הכל בפנים, וזה מצחיק.
כן?
זה קטע.
אז נגיד, אתה אומר שלילדים זה יהיה קל, לשאול אותו, מה שואלים אותו, אבל למה אתה כל היום בטלפון?
לא, למה לא בא לך להתאמן?
למה לא בא לך להתאמן? למה לא בא לך ללכת לחוג?
כן.
ואז מה הוא יגיד?
סביר להניח.
כל אחד יגיד משהו אחר, הוא לא יגיד סתם כי בא לי להישאר בבית?
לא, יכול להיות שבאותו חוג מסוים, סתם דוגמה, יש שם איזשהו מישהו שהוא מציק לו, אז לא נעים לו להיות בחברתו. יש דברים הרבה יותר עמוקים, יש סיבה הרבה יותר עמוקה. אז לצורך העניין, סתם דוגמה, אם אני הולך על הסיבה הזאת, ונניח, הבנתי, וזה הסיבה, והייתי שואל את אותו ילד, אוקיי, נניח, והייתי מעביר אותך, נגיד, לכיתה אחרת, בלי ילד הזה, אז כן היית הולך לחוג?
אוקיי, אז יש פה שאלות מנחות בעצם.
כן.
זאת אומרת, השאלה יותר מעניינת, כאילו, שאני רוצה להבין, כי אני באמת רוצה להבין איך מגיעים לשאלות האלה, כי אתה יודע, להגיד מנטרות, תשאלו שאלות, זה סבבה, אני בטוח שזאת הדרך.
קוראים לזה שאלות העמקה.
אוקיי, בוא.
יפה, זה כמו שאתה יושב אצל הפסיכולוג, נכון? אתה יושב בספה, ואז הפסיכולוג הזה יושב. כן, איך זה משפיע עליך? איך אתה מרגיש ביום יום? איפה זה תופס אותך? אז זה נקרא שאלות העמקה. בעצם אתה מעמיק על הדבר האחרון שהוא אמר. לא משנה אם זה ילד או בן אדם מבוגר.
כן.
אז שוב, לא משנה מה זה, אתה פשוט מעמיק עליו.
פשוט מעמיק בשאלות, זאת אומרת, בוא. אני רוצה שנעשה סימולציה. בא לך? זורם? אתה תשאל שאלות, אני אתן את ההתנגדויות, סבבה? אני יוסי, אני בן 28, אני לא מתאמן, אני קצת רזה, וקצת חסר ביטחון. אני כאילו רוצה, אני תמיד בייסוס הזה של החדר כושר, ואני אומר, לא, אין לי זמן עכשיו עם העבודה, זה לא מסתדר לי, אני חוזר מאוחר הביתה וזה, ו... אני לא, לא, לא עושה את זה. לא, אולי עוד שנה, אולי שנה הבאה, אולי בקיץ, לא יודע, כזה.
אמרת, זה עושה לך חוסר ביטחון, נכון?
כן, אני חלש קצת, אני רזה כזה, ולא יודע. כאילו, נגיד, אני מרים משהו וקשה לי.
אוקיי. ואיפה זה תופס אותך ביום יום?
נגיד, הייתי בים, והייתי צריך לקחת את זה, וממש כאילו כאבה לי היד, לא יכולתי לסחוב את זה עד החוף.
ואיך הייתה הרגשה?
וואלה, הרגשתי פשוט כאבה לי היד.
אוקיי, אבל איך הייתה הרגשה? כאב שקבל חיית פיזית, אבל איך הייתה הרגשה הפנימית?
איך הייתה הרגשה הפנימית?
שלא הצלחת לסחוב משהו, הלכת לים. איך זה הרגיש לך?
אבל הרגשתי חלה שם ממש. זה יחזב אותי, כי לא אמרתי, מה, אני לא יכול לקחת צידנית עד החוף?
אכזבה, זה חזק. כמה זה יחזב אותך מ-1 עד 10?
6.
וואה, הרבה.
כן, שמה, כאילו, כולם שם מסתובבים, אתה יודע, בלי חולצה וזה, ופאקינג צידנית היה לי קשה להרים, כאילו, זה צידנית.
ולמה זה חשוב לך בעצם? לשפר את זה?
תכלס זה לא כזה חשוב לי.
כן? מפריע שש.
כן, אבל זהו, זה עבר בתכלס. אני לא יודע מה, אני אלך עכשיו לחדר כושר?
תגיד לי אתה.
שאלה טובה. אתה מבין, זה כאילו המצבים שאנחנו נתקעים בהם, שאתה אומר למישהו מהמצב הזה, אז הוא אומר לך, כן, זה הפריע לי אז, אבל היום זה לא מפריע לי. וזה המקומות שאני מדבר עליהם.
אוקיי, אתה מחכה לפעם הבאה שזה יתפוס אותך?
אני?
לא, באופן כללי,
אתה בן אדם, כן. אני כבר משוכנע, אני אומר לך, כן אחי, אני מתאר לכם לחדר כושר.
כן, לא, אבל באופן כללי אותו בן אדם, אוקיי, אז נגיד יוסי הזה עם הצידנית.
כן.
אתה מחכה לפעם הבאה שזה יתפוס אותך?
האמת שאני לא רוצה שזה יקרה שוב.
למה?
כי זה היה לי ממש לא נעים באותו הרגע, אבל זה עבר, כאב. וכאילו, כשאני חושב על עוד פעם ללכת לחדר כושר, אני אומר, מה הסיכוי שזה יקרה שוב? כאילו, זה יהיה בסדר, אז אוקיי, אני אהיה מוכזב יומיים וזה יעבור. עכשיו מה, אני צריך להתחיל להתאמן?
כן, מה הסיכוי שיקרה? זה משהו שיקרה קורונה? מה הסיכוי? לא, אתה יודע, אנחנו סך הכל בני אדם. מה הסיכוי?
כן.
אז פשוט אנחנו ממשיכים להעמיק על הדבר הזה. זאת אומרת, אוקיי, אתה רוצה עוד פעם שזה יתפוס אותך, אתה לא רוצה שזה יתפוס אותך. מה יקרה בפעם הבא שזה כן יתפוס אותך? וזה כבר תהיה פעם שנייה, שלישית, פעם רביעית שאתה לא מצליח לסחוב צדנית. איך אז תהיה הרגשה? 4 פעמים אתה הולך לחוף ים, לא מצליח להרים צדנית. מעלה. כמה פעמים עוד אתה רוצה שזה ימשיך עד שתצליח לסחוב את הצדנית? או שתפסיק ללכת לים בכלל, ואז תגיד, לא, תשמע, אני לא אוהב ים. למה?
כן.
לא, תשמע, תראה.
אוקיי, זה...
בגלל צדנית, בסוף הבן אדם לא ילך לים, אתה מבין את האבסורד?
זאת כבר נקודה יותר טובה, שאני מכיר את זה מקרוב עם אנשים שלא נעים להם להוריד חולצה בים, כי פעם אחת היה איזשהו מקרה, ואז אוקיי, בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה, לאנשים קרובים זה... כאילו להציף את הכאב הזה, זה נקרא לשכנע, זאת אומרת...
להעלות את הנקודות האלה.
בדיוק, זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו רוצים לעזור להם, אבל כאילו, כביכול בשביל לעזור להם, אנחנו קצת צריכים ללחוץ להם על איזה שהם נקודות כאב, כדי להניע אותם לפעולה, זאת אומרת, מה שאלכס אומר, לרוב האנשים וברוב המקרים, הכאב הוא המניע לפעולה, ולא העונג, זאת אומרת, אם עכשיו אני נראה טוב, ואני שרירי, ואני זה, אז איזה סיבה יש לי להתאמץ יותר כדי להיות יותר מזה, הרי אני לא נמצא בנקודה של כאב. אתה מונע מעונג או מכאב?
כולנו מנעים מכאב.
מכאב?
ומי שיגיד לך שלא הוא שקרן.
הוא שקרן?
כן.
הוא מחרדת את עצמו.
כן.
זאת אומרת, רוב האנשים בעצם מונעים מכאב כזה או אחר, ואם אנחנו רוצים לשכנע אנשים, אז אנחנו בעצם קצת צריכים ללחוץ להם נקודה. אז לדוגמה, אולי זה, לא יודע, אולי זה לא טוב ברמה הפסיכולוגית, אבל נגיד, אני מקשר את זה לנוער, אם הוא קצת שמן או יצא מפעילות או עלה קצת במשקל האחרונה, אז בעצם להגיד על המצב הזה, להבהיר כמה זה לא נעים להיות במצב הזה ואיזה רגשות זה מעלה כשנגיד מסתכלים עליך בבית ספר או לא נעים לך להוריד חולצה ליד בני משפחה או חברים או לא בא לך ללכת לים כי אתה מרגיש לא בנוח, אז בעצם כאילו לא להימנע מהנקודות האלה, דווקא
בדיוק.
לחזק אותם.
לקחת בעצם. אותם ולהפוך אותם כביכול למוטיבציה השלילית שלי במרכאות,
כן.
שזה יניע אותי, כי אנשים כאילו מנסים להימנע מזה, בורחים מזה, ומתביישים,
כן.
ואז מסתובבים כזה לא נעים לי, כן נעים לי.
כן.
הפוך, תיקח את זה ותהפוך את הסיטואציה.
אוקיי, זאת אומרת, אז אנחנו רוצים לקחת את הנקודות האלה ולהתמקד. אין לך מספיק כסף, אתה לא מרוצה מזה. אז תתמקד בעובדה הזאת שאין לך ואתה רוצה יותר, כאילו...
תחוו את הכאב, אנשים כל הזמן מנסים לברוח מהכאב, אבל תחווה, תרגיש את זה על בשרך, תרגיש את הקוסמק נשבר לי הזין הזה. ברגע שאתה מרגיש את הקוסמק נשבר לי הזין, שם אתה קם.
אז שם אני רוצה לעשות הכל בעצם,
כן.
כדי להשיג את הדברים האלה שמפריעים לי. אוקיי, יאללה, מסר חזק, אנחנו נחזור אליו שוב אחר כך בסוף. טוב, אלכס, אתה מתאמן? אתה עושה ספורט כלשהו?
כן.
ספר לי קצת, מה אתה עושה?
חדר כושר 4 פעמים בשבוע, כדורגל פעם, פעמיים בשבוע, זה האירובי שלי. לא סובל לרוץ סתם על ההליכון.
אוקיי,
לא יכול.
אני אישית גם לא אוהב, יש לנו קצת מנטרה נגד ריצות סתם פה בפודקאסט הזה. אנחנו לא אוהבים אירובי לחינם, אנחנו בכללי לא אוהבים לעשות דברים שהם סתם. אני מאוד מאמין ביעילות ולעשות דברים שהם
כן.
יעילים. בוא, אתה רוצה לספר קצת איך להתאמן ואיך ספורט עזר לך? לצאת ממצבים כאלה ואחרים, איך ספורט עוזר לך לשכנע אנשים אחרים, מה אתה חושב שהתרומה של זה?
אפרופו תוך כדי שאתה מדבר, אני עלה לי על נקודה מתי אני התחלתי להתאמן, זה קטע, מתי אני התחלתי להתאמן, שהיה לי אפנדצית.
שהיה לך אפנדצית?
כן. הייתי עד איזה, גם בגילאים הצעירים יותר, הייתי כדורגלן במחלקות נוער, מכבי פתח תקווה, רמת שרון, אז תמיד הייתי פיט כזה, בריא ובכושר. עד כל התקופה הזבל הזאת, ואז פשוט, אתה יודע, כל הדיכאון, כל האחר הזה בחיים וזה, אז כאילו אתה כבר לא פעיל, לא עושה כלום. ואז כשפתחתי את העסק ואת המוקד בגיל 24, אז זה היה גם תקופה, אתה יודע, ילד בן 24 פותח עכשיו עסק, חברה בעם, הייתי פותח נגיד סתם, תבין את הפרופורציה, את החודש עם הוצאות 150 אלף. ראשון לחודש מגיע, מינוס 150 אלף, ברייק איבן שלך, בוא נתחיל את היום, יאללה.
כן, בדיוק עכשיו שמעתי על זה באיזה פודקאסט, על הוצאות של בעלי עסקים בארץ.
אז אתה לא כזה יודע בהתחלה איך להתמודד עם זה, אז יש הרבה לחץ וסטרס. שאני חושב שמזה נבע לי אפנדצית, ואז פתאום בגיל 24 תפסתי איזשהו אפנדצית באמצע היום. זה הדבר הכי מטומטם בעולם, אתה פתאום מקבל סכין בבטן וזהו, פתאום באמצע היום תופס אותך, אתה בום, תוך שעתיים אתה במיון ניתוח, כאילו זה הזיה. ושם, אחרי הזה שקמתי, אמרתי, רגע, אני צריך לעשות פה איזשהו שינוי. הגיע הזמן לחזור להתאמן.
הכאב שלך.
בדיוק, שם קיבלתי את הקפה של הזה, הגיע הזמן לחזור להתאמן, ואז יאללה, מאמן אישי, תעשה לי תוכנית, תעשה לי תפריט, תעשה לי זה, יאללה, בוא נתחיל להתאמן, כאילו.
אוקיי. יפה, ואתה מרגיש את השיפור שזה עשה לך?
בטח.
מאיזה בחינות?
תשמע, זה נראה לי אתה מבין יותר ממני אחרי.
אני מבין, אבל אני רוצה לשמוע את הנקודה שלך, כי אני משוחד פשוט, אז אני רוצה לשמוע גישה אחרת.
כאילו, ההרגשה של אחרי אימון אין לתאר, זה הרגשה של כמו שאתה סוגר עכשיו עסקה ולקחת האשראי, זה הרגשה של אחרי אימון, אתה יוצא, אתה מרגיש טוב, אתה דופמינים, או זה כבר אתה...
זה לא רלוונטי, אני באמת רוצה להבין את הטייק האישי שלך. מה שהאימונים עושים לי, באמת, האימון שלי, אני נורא אוהב ללכת לחדר כושר, לשים אוזניות, להיות בשקט, וכאילו, ולהתמקד בגוף שלי, ומה הוא יודע לעשות, ומה הוא יכול לעשות, וכאילו, קצת זה נשמע רע, אבל קצת מכאיב לעצמי, אתה יודע, במאמץ, אבל זה מאמץ שכאילו, אני יכול להוציא אותו רק במקום הספציפי הזה. ואני רואה את ההתקדמות שלי, נגיד, זה מה שעושה לי, שיש עוד משקל על המוט, או הגוף שלי גדל ואני חזק יותר ואני יכול לעשות דברים שלא יכול לעשות. זה מה שעושה לי טוב באימון. הנקודה הזאת של השקט, של לשים מוזיקה ולהיכנס בשקולות.
אז אצלי זה אולי יכול להיות העניין של הברייק של הקאט תוך כדי היום. תוך כדי העבודה, הפגישות, עניינים הזה, פתאום אתה מפנה לעצמך איזה שעה, שעה וחצי, לא נוגע בטלפון, שם על השטק, תחפשו אותי ביי, ואתה עם עצמך, ואז יש לך את הפינה הזאת, את הרגע הזה. זה גם חלק מהעניין.
אז אני חושב שזה מעולה, כאילו, בלי קשר לדברים הגופניים, גם בפן המנטלי, זה נותן הפסקה. לא מדבר על אנשים שהולכים לחדר כושר ושעה מתוך השעה ועשרים של האימונים בטלפון.
בסטורי, בסלפי.
כן, אבל הברייק המנטלי הזה, וזה יכול להיות בכל ספורט, חדר כושר, ריצה, שחייה, לשחק כדורגל. גם כשאתה משחק כדורגל, בסופו של דבר אתה ברגע, אתה מנוטרל מהשחות וכל הדברים האלה, ואתה בעצם חי. וזה אחד היתרונות הגדולים של הספורט. אני רוצה לחזור לנקודה שאמרת שאיך שהבנת את זה, ישר לקחת מאמן, שיעשה לך הכל. למה לקחת מאמן? למה לא בעצמך? הרי אתה עושה הרבה דברים בעצמך, לפי מה שאני רואה.
כן, פה לא היה לי זין.
מה זה אומר?
כי כמו שאתה אומר, יש הרבה דברים שאני עושה ביום לבד, ואת העסק ואת העניינים וזה. אז פה, כאילו, אתה יודע, רוצה להציל סמכויות, רוצה לשחרר רגע, לא רוצה זה, בוא, אני רוצה להיות ראש קטן. תגיד לי, 1, 2, 3, אני אעשה 1, 2, 3, זהו, לא רוצה לשבור את הראש, לא רוצה לבזבז על זה את האנרגיית מחשבה, של איך להתאמן, והאם נכון, לא נכון, עזוב אותי, תן לי תפריט, תן לי תוכנית, יאללה, ביי.
זאת אומרת, אתה בעל מקצוע, אתה יודע מה אתה עושה, ותשחרר אותי מהמחשבה הזאת, אני לא רוצה להגיד שאני יודע יותר טוב ממך, כן, אני כנראה לא. זה בעיה של הרבה אנשים שהם אומרים, לא, אני יודע מה זה, זה לא מסובך, אני אעשה את זה בעצמי. זו פגישה ש...
כן, ואז מסתובבים בגב תחתון, איי.
כואב לי, או לא רואים תוצאות במשך כמה חודשים, כי רצינו לחסוך כמה שקלים על מאמן. אז זה חשוב, כמו שאלכס מאמן למחירות, אז...
בדיוק.
מי שרוצה להשתפר במחירות, במקום לפספס עשרות לידים, לכו להשתפר במה שאתם...
כי עוד פעם, תחשוב, אנחנו חוזרים פה לעניין של הכיף, בין אם זה בדוגמה שלי, של המחירות, שזאת אומרת אותו בן אדם יסרוף הרבה יותר כסף ממה שהוא ישלם לי, ובין אם בדוגמה של החדר כושר, שאני אלך לבד, ואני אעשה איזה תנועה לא נכונה, ופתאום יזוז לי איזה חוליה שם, או לא יודע מה, ובום, נדפקתי לכל החיים, כאילו, אתה מבין את האבסורד?
כן.
זה כיף?
אז כן, זה כיף. זו שאלה כמה כיף גדול, כמה אכפת לנו. כאילו, אם אני אגיד לך שאני צריך לבזבז 1,000 שקלים כדי להרוויח 10,000, אתה תלך על זה?
ברור.
נו, נכון. אנשים מסרבים להאמין, כי ה-10,000 הזה, אוקיי, אז זה 90% שתרוויח.
כן, זה לא ודאי, זה כאילו דמיון, אתה לא...
זה כמו להתאמן, לא בטוח שאם אני אתאמן אני אראה תוצאות, אז אנשים לא הולכים לעשות את זה, לא עושים ספורט.
אגב, אני מתאמן רק נטו בשביל הבריאות. לפעמים אנשים שואלים, כמה זמן אתה מתאמן? חצי שנה. מה יכן לך זה? אני לא מתאמן בשביל לראות עכשיו איזה שהוא מר ישראל. תאמן אותו בשביל הבריאות.
זאת גישה ממש מעולה, כי הכאב שלך הוא הגיע משם, בעצם שדיברנו על זה. הנה, אני כבר מסיק מסקנות, אתה רואה? הכאב שלך הגיע ממקום בריאותי, בגלל זה גם דיברת על זה בהתחלה, כי זה המקום שנוגע לך. רוב האנשים בגיל הזה שמתאמנים כי הם בדרך כלל רוצים לראות יותר טוב.
אבל למה הם רוצים לראות יותר טוב?
לא יודע, אתה תגיד לי.
כי קרה איזה משהו, הלך לבית ספר, הוא יצא לדייט עם איזה בחורה, ובטעות זרקו לו איזה מילה, או צחקו עליו, בום, זה יושב עליו.
זה יושב עליו?
ואז הכאב עוד פעם, ברמה לא מודעת, העונג הוא כאילו איזה סוג של תחפושת, כאילו אני אומר, כן, אני רוצה לראות יותר טוב, אני רוצה להיות יותר חטוב, אבל בתכלס זה כאילו הרמתי צדנית לים, זה התכלס, כאילו. אבל אני לא אגיד את זה, אתה מבין? כאילו, אתה לא מתמודד עם האמת, אז אתה כאילו מייצר את זה ב-אני רוצה יותר, אבל זה חר אתה. כי אם היית רוצה יותר, היית עושה את זה ממזמן כבר ולא היינו מדברים בכלל.
אתה מדבר כאילו בהנחה ואני בן אדם. כן, נכון. מעניין מה הדברים שהובילו אותי להתאמן. אני כאילו די זוכר, כאילו דיברנו על זה שאני הייתי בן 15, וואי, הייתי מה זה שחיף, כאילו. ממש חלש. אלה היו נקודות כאב שלי. אני חושב שזה, כשאני מסתכל על זה בעצם, אלה הדברים שעדיין מובילים אותי היום. זאת אומרת, אני תמיד רוצה להיות יותר חזק ויותר גדול, כי תמיד הרגשתי נורא חלש וקטן בתור ילד, בתור נער. אז אלה הנקודות שהובילו לי. טוב. במעבר חד, יש לך עוד משהו להוסיף בנושא הזה? כי אם לא, אני רוצה לעשות את זה. מעבר חד.
לא, יאללה, אני איתך.
אנחנו, שאלה שאלתה לי אתמול, שרציתי לשאול אותך משהו מעניין. עכשיו זה קשור למחירות. אפשר לקחת את זה למקום של כושר גם, כי זה משהו שחזק בתוך הענף הזה, אבל לקח את זה לאן שאתה רוצה. איך אני מזהה כשמוכרים לי בולשיט? כשמוכרים לי חרה, כשמוכרים לי חרה מוצר, כשמנסים לעבוד עליי. תן לי איזה משהו פה.
אתה יודע מה הקטע? שתמיד מרגישים את זה.
כאילו, מרגישים את זה?
בלוף תמיד מזהים, כאילו אותנטיות אי אפשר לזהף. בן אדם שהוא איתך אמיתי ונגיד הוא באמת יש לו מוצר טוב והוא בא משליחות ובאמת הוא מאמין בעצמו במוצר שלו, לא משנה במה שהוא מוכר,
כן.
אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש בדיבור מרגיש. שלו, בתשוקה, בהווי שלו, הוא חי את זה, הוא חי את זה יום יום. ובן אדם שהוא חרדתן אתה גם מרגיש את זה. מזהים בשנייה, במיוחד אנחנו היום, בעידן המנטורים, אתה יודע, לא חסר מנטורים להתפתחות אישית, למחירות או מאמני כושר. כל אחד שסיים איזה קורס או ספר, מתחיל לצלם לי סרטונים מהבית, איך להצליח בחיים.
כן, זה תמיד מצחיק אותי, ילדים ל-16, הסיפור חיים שלי, אבל אחי, לא התגייסת, כאילו, מה תספר לי על המשברים שלך?
אתה עדיין לא מכין חביתה בבוקר לבד, על מה אתה מדבר, תגיד לי.
לא, יש כאלה שכן חביתה, אבל כאילו, לא מזלזל בהם, הם עושים אחלה עבודה, אבל כאילו יש לכם עוד זמן עד שתתחילו להסביר לאנשים אחרים איך לעשות דברים.
אז יש משהו גם, כשאתה רואה סרטון, נגיד 2-3 שניות, אתה יכול להרגיש על הבן אדם, האם הוא מדבר על דברים שהוא עבר, שהוא חבל בשרו, שהוא מחרטט כי הוא קרא את זה באיזה ספר או קורס, ואז הוא מדקלם את המשפטים יפים, סיסמאות. מרגישים את זה כאילו ברמה אינטואיטיבית, פשוט הרבה אנשים ביום יום לא סומכים על עצמם, על האינטואיציה. אבל בשנייה הראשונה אתה מרגיש כבר אם בן אדם מחרטט אותך.
אתה מרגיש, אז איך בכל זאת אנשים כאילו נוכלים והם מוכרים מוצרי פונזי וכל הדברים האלה ומוצרים שלא עובדים וכל מיני בולשיט כזה ואחר. איך זה ממשיך לעבוד?
זה מצחיק. בדיוק היה את כל הזה עם המוזה ודניס ומישל וכל הזה. ואתה יודע למה אני צוחק? כי בחדשות, לא אני אמרתי, בחדשות קראו לאותם אנשים קהל חלש.
אוקיי.
למה זה קהל חלש? כי זה קהל שכל היום מחפש הבטחות והתחייבויות. זה אותם אנשים שיגידו לך, אתה מתחייב לי לקוביות? אחי, איך אני יכול להתחייב לך לקוביות? אני אעשה לך תוכנית, אני אבנה לך את התפריט, הכל. אני יודע שאם תעשה את זה ותלך 4 פעמים בשבוע לחדר כושר, אתה כן תגיע לתוצאות, נכון?
כן.
אבל אם אתה תגיע, אני לא יודע. אם אתה מחרטט אותי, אני לא יודע. כאילו, אני לא עוקב אחריך 24/7, כן. נכון? אז זה אותו בן אדם שמחפש התחייבות, זה גם אותו בן אדם, אתה מתחייב לי שאני מקור יותר? אחי, אתה בסוף על הטלפון, יודע שהדבר הזה עובד, התסריט הזה עובד, מה שאני אגיד לך זה עובד. אבל איך אתה מוציא את השיחה? אני לא יודע.
כן, שומע, איי, מה העניינים?
כן, אני אגיד לך, פתח באנרגיות, שלום, זה האנרגיות שלי. אז אתה לא תמכור, כאילו, אתה מבין? וזה אותם האנשים, זה דפוס חוזר עצמו, אותם אנשים שמחפשים את ההבטחות והתחייבויות, זה הקהל חלש. כי אחר כך בא אליהם איזה מי שאומר להם, חביבי, קח 80,000 בחודש פסיבי, יש, אני בפנים.
אני, תן לי.
כי אתה מחפש קוביות, אתה מחפש חרטות.
כן, אוקיי, אז זאת אומרת, אנחנו רוצים להימנע מאנשים שמבטיחים לנו.
חד משמעית, בן אדם שמבטיח לכם איזה שהם התחייבויות ותוצאות, הוא משקר. אתה לא יכול להתחייב לכלום, אי אפשר, אתה לא יכול.
נכון, כי לא, תלוי, אם אני מבטיח לך שהוא יהיה אבק דייסון, כנראה שהוא ישאב את האבק שיש לך בבית.
לא, אבל אם אני מבטיח לך שהוא יהיה ל-10 שנים, ובפועל הוא 5 שנים.
אוקיי, סבב. הוא גם לא ינקה את הבית לבד.
כן, אני צריך, כן, אתה מבין?
כן, זה למכור שם הבית.
כאילו שמישהו נותן לך איזושהי התחייבות לתוצאה מסוימת, של יהיה לך קוביות, או ככה, אתה תכפיל את המחזור שלך, או בוא תעשה אצלי 80,000 פסיבי, זה קצת מצחיק בעיניי, זה קצת.
זאת אומרת, אנחנו רוצים אז להימנע מאנשים שמבטיחים לנו, בוא נגיד לזה, מוכרים לנו חלומות. אני חושב שאין בעיה בלמכור חלומות. הרי בסופו של דבר, אם מישהו יבוא אליי, והוא יעשה אצלי תפריט, והוא ילך בתפריט, וילך באימונים ויעשה הכל, הוא יראה תוצאות.
נכון.
להבטיח לו את התוצאה המדויקת, אולי שהוא רצה, אני לא יכול לעשות את זה.
בדיוק.
אני גם לא מבטיח, אבל
להעביר מראש לבן אדם, חביבי, בסופו של יום זה החיים שלך וזה תלוי בך. שוב, כן. אני נותן לך איזשהו כלי, שאם אתה תיקח עכשיו את הפטיש מסמר, תספוק בקיר, סביר להניח שיהיה משהו. אבל אם אתה לא תעשה את זה, אני לא אשם, אני לא אחראי. ואנשים מחפשים שכאילו מישהו ייקח עליהם אחריות. איך אתה רוצה שמישהו ייקח עליך אחריות כשאתה לא לוקח על עצמך אחריות? זה מצחיק.
כן.
איך אנשים, אתה יודע, אנשים אוהבים להסתובב בקניונים ולהחזיר את הפריטים, את המוצרים. זה לא מה שחשבתי, זה לא מה שהבטחתם. אבל מה איתך?
מה זאת אומרת?
מה אתה עם ההבטחות שלך כלפי עצמך? כאילו, כשאתה עומד במראה, אתה מחרטט את עצמך, מה עם זה? כאילו, איפה ההבטחות שלך כלפי עצמך? כאילו, למה אתה רוצה שאני אקח עליך אחריות? תעמוד אתה במילה של עצמך.
זה נושא ממש חשוב, כל הנושא הזה של לקיחת אחריות. אני מתכנן לדבר עליו במקום, נושא אחר לגמרי, אבל בוא נדבר על זה קצת. כאילו בוא נדבר על מה זה אומר לקחת אחריות על עצמך. איך זה מתבטא? איך אתה עושה את זה בחיים שלך? אתה, אלכס, איך אתה עושה את זה בחיים שלך?
שזה חלק מהדברים שקרה לי אז בתהליך במפנה, שכאילו הפסקתי זיין את המוח ולהגיד כל היום אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, כולם אשמים, רק אני בסדר. ברגע שאתה משנה את המחשבה ואתה שואל, רגע, מה אני, אלכס, יכול לעשות בשביל לשפר? עזוב אותי מסביב, לא אכפת לי, ביבי חרה, ממשלה חרה, כולם חרה, יוקר מחיה, עזוב אותי, לא מעניין אותי. איך אני משפר לעצמי את המצב? איך אני מוכר יותר? אני לא יכול להשאיר כל היום את הלידים, או כל היום את המנהלת, או כל היום את הנציגים מסביב. מה אני עושה? מה איתי, כאילו? ברגע שאתה מתחיל לקחת אחריות, שם קורה הקסם. כאילו, שאתה מתחיל לחשוב, איפה אני נכנס לתמונה, כאילו, איך אני משפר את זה. עזוב את המסביב, לא רלוונטי, אבל איפה אני יכול לקחת את האחריות?
כן. זאת אומרת, גם אם הכל מסביב שחור, איך אני משפר את המצב הקיים, מה הפעולות שאני יכול לעשות כדי לשפר אותם בזה. אני חושב שזה משהו שגם אני לקחתי על עצמי, שבמקום להתחיל להאשים את המתאמנים שלי, אוי, למה אתה לא יורד במשקל, אוי, למה אתה לא משתפר, זאת אומרת, להפסיק להפיל את החלטה, מה אני יכול לעשות יותר, זאת אומרת, האם אני יכול לשלוח יותר הודעות, האם אני יכול לעשות שיחות טלפון אליהם, ולראות מה קורה במהלך השבוע, האם אני יכול לעזור להם יותר נכון לתכנן את האימונים, את השבוע, זאת אומרת, איזה פעולות אני יכול לעשות, שאני לא רוצה להגיד, אוי, זהו, לא דיבר איתי השבוע, זה לא אכפת לו, כאילו, לא להאשים את, כאילו, יש נטייה כזאת להאשים אנשים אחרים בבעיה שאנחנו יוצרים.
הוא לא רציני, הוא הבעיה.
הוא הבעיה. עכשיו, בחלק מהמקרים, כאילו, זה באמת נכון, אבל פה מגיע התפקיד שלי בתור מאמן. אני רוצה לקחת, אתה באת אליי כי אתה יודע שאני, כי אתה מצפה שאני אעזור לך, אז אני רוצה לעשות את המרב שאני יכול בשבילך. זאת אומרת, אם צריך, אני אתקשר כל בוקר ולוודא שאתה יוצא לאימון, ולוודא שאתה מכין את הארוחות וכל הדברים האלה. זה הדברים שהם בעצם באחריות שלי לעשות. עכשיו, כל אחד צריך להסתכל במקום שלו. אם בוא נוריד רגע את המשקפי מאמן שלי וניקח את הנקודת מבט של אני עכשיו מתאמן. האם אני עושה את המקסימום? האם קבעתי לי בלוז שעה שאני הולך לאימון? האם הכנתי לעצמי מראש את הארוחות? אני דואג לכל הדברים האלה, נרשמתי בכלל לחדר כושר, כאילו לפני שאני מתחיל לעשות את משהו שסתם חיפשתי, טוב, אני אפנה לאיזה מישהו שיעזור לי, אבל אז אני לא אעשה עם זה שום דבר. כן. ופה אנחנו לוקחים את האחריות על עצמנו ועל החיים שלנו בעצם. כל אחד, איפה שזה נוגע.
באחריות האישית שלו, כן.
כן, אני חושב שזה נוגע בהרבה מקומות, כאילו, לכל אחד, בכל דבר בעצם.
בכל סיטואציה, תמיד יש למטבע שתי צדדים, ואתה לך הדוגמה הכי קיצונית בעולם, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שחס וחלילה לא עלינו, עברו תאונות, איבדו ידיים, רגליים,
כן.
והם בסוף מתחרים באולימפיאדת נכים, ועם מדליות למדינה שלהם.
כן.
איך אתה מסביר את זה? כך עכשיו שתי אנשים שעשו תאונה ברכב, אחד איבד, שתיהם איבדו ידיים, אחד יושב כל היום בבית, בוכה על מר גורלי, ואני לא יכול לעשות כלום בחיים, והחבר שלו השני בינתיים הולך מתחרים, מביא מדליה. איך אתה מסביר את זה? כי הוא פשוט לקח אחריות, אומר, אוקיי, אין בעיה. קרה מה שקרה, מה שקורה אני לא יכול לקחת אחריות על זה, אבל אני יכול לקחת אחריות על התגובה שלי, איך אני מגיב, האם אני יושב בבית ומתמרמר, או שאני אומר יאללה קוסמק ובוא נראה מה, איך אני מגיע לאולימפיאדה כאילו, כן. אתה מבין?
זה, וואי, זה ממש ככה, ממש אתמול זה היה, ראיתי איזה סרטון על בחור ישראלי שיש לו שיתוק מוחין ממש, הוא צעיר, הוא בן 20 ומשהו, ולפני כמה שנים הוא כבר רצה לעשות, איך זה נקרא? שהמתת חסד, הוא כבר ממש היה בתהליך שהמתת חסד, כאילו היה צריך לקנות רק כרטיס טיסה לשוויץ, כדי ללכת למות, ואז הוא קיבל איזושהי החלטה, שהוא אמר, זהו, אני לוקח אחריות על החיים שלי, אני מממש את האהבה שלי, הוא ממש אוהב כדורגל וזה, והוא פשוט הלך לאמן, הוא מאמן, כאילו עוזר מאמן בקבוצת כדורגל של הפועל תל אביב או משהו כזה, כאילו זה החלום שלו, הוא רוצה להגיע לפועל, הוא אמר, זהו, אני לוקח אחריות על החיים שלי, אני מפסיק להתמסכן, אוקיי, קיבלתי את המצב הזה, יש לי, איך זה נקרא, שיתוק, משהו, כאילו, הוא ממש לא יכול לזוז, הוא זז עם האצבעות על כיסא גלגלים, הוא אמר, איך אני מפה, מה אני עושה, איך אני יכול לשנות את המצב כדי להגשים את החלומות שלי, כאילו, החלום שלי זה לא למות, כאילו, הוא הבין את זה רק ממש ברגע שזה, וכאילו, ממש הראו בכתבה, איך במצב הזה, ופתאום יש לו, החברים שלו שכל הזמן ליוו אותו, וזה, והוא מאמן בקבוצת כדורגל, ומודע למוטיבציה, כאילו, זה ממש מעורר השראה להבין איך מי בן אדם שממש רוצה למות, כאילו, באמת, בן אדם שזז רק מהאצבעות, כאילו, אין, הוא פשוט יכול לדבר ולהוזיז את האצבעות. מראים, הוא כאילו מספר את הסיפור חיים, ומתקעקע, ועושה, ומאמן, ומעורר השראה לנוער ולשחקן כדורגל. זה כאילו היה מדהים בעיניי.
אני רוצה לראות עכשיו שמישהו יבוא לבן אדם הזה ויגיד לו, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אתה מבין?
החיים שלי לא משהו.
כן, החיים שלי חרה. זה מה שמטריף אותי באנשים. אני רוצה לראות שעכשיו ילכו לאום, האולימפיאדה, בלי ידיים, בלי רגליים, ויגידו, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי. די. ברגע שאתה מבין את הדבר הקטן הזה, שהוא כל כך גדול, וכאילו אתה משנה את המיינדסט, כאילו אין, שם זה כל הדברים הקסם קורה, כאילו אי אפשר להסביר את זה, כאילו אתה מסתכל על הדברים בצורה שונה וכלום לא מעניין אותך, כל המסביב, קורונה, לא קורונה, קונספירציות, חיסונים, על הזין הכל, כן?
כן.
היו גם עסקים בקורונה שבחו כל היום ומענקים ומדינה דפקה אותנו ואין כסף, ומנגד היו עסקים שמנפו את זה ופתאום הכניסו כפול ממה שהכניסו כן. לפני הקורונה.
עברו לדיגיטל, למדו לעשות דברים אחרים, כן?
כן, כל אחד ועד זה שלו, פתאום המסעדות שעבדו רק על משלוחים, פתאום אלה עבדו לדיגיטל. כאילו יש פעולות, יש מה לעשות, תמיד יש מה לעשות, השאלה איפה אתה מסתכל.
כן, בדיוק, וואו, מעולה. טוב, יש לך מילים אחרונות להגיד, כאילו לא חייב להיות אחרונות, אבל כזה...
מה זה, אנחנו נפרדים?
אנחנו נקראת סיכום, כן. אתה רואה,
זמן טס שנהנים.
פחדת שזה, אבל אמרתי לך, זה עובר מהר.
יפה.
יש לך כמה מילים שאתה רוצה להגיד, משהו שאתה רוצה להוסיף?
קחו אחריות על החיים שלכם, כאילו, זה באמת זה הדבר הכי חשוב, אי אפשר להסביר את זה בצורה אחרת. שוב, אין פה...
להפסיק להאשים גם את עצמנו. תפסיקו להאשים את עצמכם בכל דבר. כאילו, כן, יכול להיות שאתם הגורם, אבל זה לא משנה. תפסיקו להאשים ותקבלו אחריות. כאילו, אוקיי, עד עכשיו עשיתי ככה, מהיום אני עושה אחרת. זאת אומרת, להאשים את העבר לא הולך לעזור בשום דבר בנושא הזה. אז טוב, אני אתחיל לסכם את מה שהיה לנו פה. דיברנו על הסיפור שלך, שהיה באמת מאוד מרגש ומעורר השראה, אני חושב, שסיפרת לנו ככה את כל המעבר הזה, מלא לעשות כלום, לפתאום לקבל איזה כפה מהחיים ולהגיע למה שהגעת, זה ממש ממש מרשים, לפתוח מוקד ועסק מגיל שלך, כאילו בן אדם שלא רצה לחיות, לאן הגעת, ברגע שקיבלת אחריות על עצמך. דיברנו על העובדה של להניע את עצמנו לפעולה, וגם אחרים, אנחנו רוצים להשתמש בנקודות של הכאב, שאנחנו משתדלים לברוח מהם, כי זה לא נעים לגעת בכאב, זה כמו לחטט בפצע כזה, זה להגיד, רגע, אבל לפעמים צריך, זה כמו לחטא אותו, זה כאילו לשים יוד על הפצע, זה שורף, כן, אבל זה...
כן, כשאתה מגיע גם לרופא, נכון, הוא בודק אותך, ואז פתאום לוחץ לך נקודה, פה. אתה חייב להגיע לנקודות האלה וללחוץ עליהם, כדי לדעת אחר כך איפה לשים את המשחה או את היודות הזה.
בדיוק.
כי אם לא תלחץ, אז לא תדע.
כן, זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להתאמן, אנחנו צריכים למצוא בעצם מה הסיבה שמניע אותנו. הרי זה אף פעם לא באמת שהג'ינס שלי פתאום קטן עליי, או זה. תמיד יש משהו שהוא מעבר. אז צריך, כדי להניע עצמנו לפעולה, צריך למצוא את הנקודה הזאת, להבין מה עומד מאחוריה, וללחוץ. גם אם זה קצת לא נעים, בסופו של דבר, אלה המקומות שיהנו אותנו קודם. אותו דבר לאנשים אחרים שחשובים לנו, שיקרים לנו, אם זה הילדים או ההורים שלנו, צריך קצת ללחוץ להם על הנקודות האלה שלא נעים לנו ללחוץ להם, כי אנחנו חושבים שזה יפגע בהם, אבל אני חושב שהאנשים מסביבנו הם אנשים יותר חזקים ממה שאנחנו ואתם חושבים. אז אפשר קצת ללחוץ עליהם כדי להניע...
אנשים מפחדים ללחוץ באופן כללי, אבל אם נהיה, אתה יודע, הכי בנאלים בעולם, יהלום נוצר בלחץ, כאילו, אין פה זה.
כן.
צריך לפעמים ללחוץ בשביל להוציא את כל הזבל מסביב.
כן, אז לא לפחד מהכאב הזה. כמו שנאמר, הכאב הורגי, הגאווה היא נצחית, זה כאילו, זה לא בדיוק לפה, אבל זה נכון, כי אם תגרמו למישהו קצת אי נעימות, בשביל לגרום לו לעשות משהו שהוא הרבה הרבה יותר טוב בשבילו, אז בסופו של דבר אני חושב שזה יהיה ממש טוב.
כן.
דיברנו על קצת על מה זה האימונים בשבילי, בשבילך, זאת אומרת, מה זה נותן. גם הבריק המנטלי, דיברנו על זה כמה פעמים. ואיך להבין שמוכרים לנו חרטות.
80 אלף פסיבי בחודש, חבר'ה.
שזה בדרך כלל קצת פחות אותנטי, ובהרבה פעמים מלווה בהבטחות.
כן.
זאת אומרת, כן, פה תכפילו את ההכנסה שלכם, או אני מבטיח לכם קוביות, או אני מבטיח לכם תוצאות בעשרה ימים, ודברים כאלה, הדברים האלה פשוט לא קיימים, כאילו ההבטחות האלה הם בסופו של דבר תלויות בשני אנשים, גם בצד שנותן את השירות, וגם בצד שמקבל, זאת אומרת, אני לא יכול לתת לכם קוביות, כאילו זה לא קיים, אלא אם כן אני מנתח ואני עושה הגדלות חזה, אז כאילו, כן, אני יכול להבטיח חזה יותר גדול, כי אני דוחף לבנים סיליקון, אבל כאילו זה לא עובד ככה, ודיברנו על לקחת אחריות בעצם, על לקחת אחריות על עצמנו, על החיים שלנו, להפסיק להאשים ולהבין איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את הדברים שלנו. אז אם אתם לוקחים את כל הפעולות שאמרנו שפה אפשר לבצע, אז זה כנראה יקדם אתכם בחיים. תקשיבו גם כמה פרקים אחורה, יש הרבה פעולות שאפשר לקחת וממש להכניס אותם לתוך החיים. טוב, אחרי שסיכמנו, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? איך היה לך? נהנית?
קודם כל היה כיף. נורא, גם בהתחלה התרגשתי, לקח לי ככה כמה דקות להתניע, כמו שאומרים. ומצחיק, מקודם נתת דוגמה של ג'ינס. השבוע בדיוק העליתי בסטורי, לא יודע אם ראית, שיש לי חבר גם מאמן כושר, ויש לו איזה לקוחה שבדיוק שלחה לו.
כן,
טוב, די, אני עכשיו קמתי בבוקר, באתי לשים את הג'ינס האהוב עליי, ולא נכנסתי אליו, זהו, אני רוצה להירשם, אני רוצה להתחיל, איך מתחילים, בוא נתקדם, אתה מבין? כאילו, היא חיכתה לרגע שהיא לא תעלה לג'ינס האהוב עליה, כאילו, שוב, למה אנחנו מחכים לרגעים האלה? זה מטריף אותי.
למה אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו מונעים מכאב ולא מעונג, זה לא, וואלה, אני רוצה לראות יותר טוב עכשיו, זה, וואי, אלוהים שמור, הגעתי למצב הזה.
זהו, אני לא יכול לשים את הג'ינס האהוב עליי, זהו.
כן. כואב לי לעלות במדרגות, זה כאילו די, אני צריך להתחיל לעשות משהו.
כן.
כן. יופי, אני שמח, האמת לא ראיתי שהתרגשת.
כן, לא מרגישים?
לא, גם הפתעתי אותך בכל השאלות, כאילו לא עזרת לחשוב.
רגע, איך הייתי בתשובות?
וואלה, היה תשובות אש. אני נהניתי מהפודקאסט הזה, זה גם נורא כיף לדבר על נושאים שהם קצת מסביב לתחום, ואיך אנחנו מכניסים אותם, ואנחנו לוקחים את הדברים האלה פנימה, אלינו. זאת אומרת, ככה גם כל אחד יכול לשייך את זה לנושא שלו. אז אני רוצה להגיד לך שוב, תודה רבה.
תודה לך על האירוע.
כן, יופי. אז בשביל לראות ולשמוע עוד מהתכנים שלי, סרטונים, פודקאסטים, תוכניות אימון, ליווי תזונתי וכל הדברים האלה, אני מצרף פה למטה קישור לאתרים שלי. אני מצרף גם קישור לאינסטגרם שלי. אני מצרף גם לקישורים של אלכס, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, מה יש לך, מה אני מצרף?
אינסטגרם בעיקר.
אינסטגרם בעיקר. כל מי ש... יודעים מה, לא רק מי שמתעניין בדברים ספציפיים, פשוט תיכנסו לפרופיל של אלכס ותראו, יש לו מלא מלא תוכן מעולה להציע לכם, שאני חושב שכל אחד, הרי כל דבר בחיים זה מחירות, כמו שגרנט קרדון אומר, כל מערכת יחסים בסופו של דבר היא מחירה, זוגיות, עסקים, דברים, גם אנחנו בפני עצמנו, זה, אז כנסו לראות, לשמוע, להתעניין. אני רוצה להגיד תודה גם לאוז נקש מפודקאסט סטודיו שהפיק לנו את הפרק הזה וצילם אותנו וזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא בשבוע הבא.